בקיצור, השבוע שעבר התחלנו את הסיפור של אמנון ותמר, סיפור שהוא באמת קשה, ויש כמה נקודות שאני רוצה לחזור עליהן פה. בגדול מה שראינו, אם אני חוזר על הסיפור כסיפור, אחר כך נראה כמה נקודות, זה שבבית דוד... הנה זה מקור הבעיה. לא, אתה פפה. לא. אז התחלתי להגיד שבבית דוד יושבים כמובן בניו ובנותיו מכל אנשים שהיו לו, וחיים תחת קורת גג אחת. והנביא מספר לנו ששם היו אבשלום, תמר ואמנון בין היתר. תמר הייתה אחות אבשלום, ואמנון התאהב בה ורצה, התחשק לאמנון לבוא על תמר. ולא ידע מה לעשות עד שהוא, כמו שכתוב בפסוק, ויצר לאמנון, יצר לו מאוד, הוא היה במצוקה מאוד גדולה, להתחלות בעבור תמר אחותו, כבתולה היא, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. אוקיי? זאת אומרת, נמנע ממנו לעשות לה שום דבר, מכיוון שהייתה בבית אישה צנועה וחסודה ולא יוצאת, ולא היה לו הזדמנות ולא יכל ליצור לעצמו הזדמנות לעשות לה דבר.
הם אחים אחים או חצי אחים?
אז זהו, עכשיו, מה, מה היחס בין שלושת הפרסונות האלה, האנשים האלה שנמנים כאן, אבשלום, תמר ואמנון? אז רוב המפרשים נותנים את ההסבר הבא. תמר ואבשלום היו בני מעכה, אוקיי? בני מעכה שהייתה בת מלך עמון, נכון?
ו... אז פעם ראשונה שהיא מופיעה איפה מעכה?
מעכה, ראינו אותה שהיא הייתה אם אבשלום. לפני כן, אתם זוכרים באיזשהו פרק, ראינו ש... כן, ראינו את הנביא מונה את נשותיו והילדים של... של האן. אז אז מה?
מי זאת
המאה אחת? היא בת מלך עמון. אוקיי? והיה מקובל שמלך נושא בת מלך, זה דבר מקובל. אוקיי? עכשיו
אמרנו שזה הוכחה שמשתלטים על המלך.
כן, עכשיו השאלה, אז חביב אומרים, חמים, סיפור של דוד ומאחה היה סיפור של שאיפת תואר. הרי הוא נלחם כנגד עמון לפני כן, ראינו את המלחמה כנגד עמון, והייתה אישה יפה תואר. חכמים אומרים, אישה יפה תואר, מותר לבוא עליה פעם ראשונה ככה, בלי כלום, בלי שום התחייבות, ואחר כך יש את כל העניין של אישה יפה תואר, שצריכה לעשות ציפורנה ולפקוד את אביה וכן הלאה וכן הלאה, ואחר כך אם הוא עדיין רוצה, בא, הוא מתחתן איתה, והיא מתגיירת והוא מתחתן איתה. אז איך מסבירים חז"ל? רוב החכמים, רוב חכמנו, מסבירים את הדבר הבא, שדוד נלחם נגד עמון, ולקח את מעכה בתור אישה יפת תואר, ובאה עליה ונתעברה מתמר. ולכן תמר הייתה הבת של מעכה לפני הגיור, ואבשלום היה בן מעכה אחרי הגיור. לכן, לפי התורה, תמר איננה אחות, אמנון כלל וכלל, למרות שהיא בת דוד, אבל מכיוון שהיא בת שלפני הגיור, זה לא נחשב. פרגים שם יש את הנשים שלו, כן. ולכן אנחנו יכולים להבין לפי ההסבר הזה, שכשהוא רוצה בעצם לאנוס אותה, אז היא אומרת לו, לא, אל תעשה את זה, הרי אם אתה תבקש את זה במסודר מהמלך, אוקיי? ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממכה, אומרת לו. זאת אומרת, אם אתה עושה את זה מסודר, תבקש מהמלך שייתן אותי לך לאישה, בטח הוא יסכים. ולמה אתה מגיע לדבר הזה? למה אתה מגיע לאונס? ומכאן ראיה כאילו לחכמים, ובגלל זה כנראה הם מסבירים את הסיפור הזה בצורה הזו, שתמר הייתה בת מעכה לפני הגיור, ולכן באופן עקרוני הייתה אמורה, הייתה אפשרות שהיא תתחתן איתו. למרות זאת, אדוני, למרות זאת, אמנון למה לא עשה את זה? ראינו גם כן במפרשים שהוא לא עשה את זה, מכיוון שהוא ידע מלכתחילה שלא ייתנו לו אותה. למה? כי זה דבר שלא יעשה. הרי היא גדלה בבית דוד, והיא נחשבת כאחת מבנותיו. לא יעשה מעשה כזה שכאילו אח מתחתן עם אחות, הם יחשבו כאילו שהיא באה מהשוק. זאת אומרת, איזושהי שפחה, או איזושהי מישהי שזולה, שבאה מהשוק, ולכן נתנו לו אותה. לכן אמנון חשש שלא ייתנו לו את תמר, ולכן רצה לבוא אליה בטענות האלה. זה הסבר אחד שראינו שבוע שעבר, אבל אני ראיתי שאברבנאל כדרכו לא תמיד מקבל את הדברים שהחכמים הם מפרשים באופן פשוט. תסתכלו מה הוא אומר בהתחלה, אני מקווה שאני לא אוכל לקרוא. אברבנאל הסיפור הזה אומר כך, על הפירוש הזה של החכמים הוא אומר כך: אינני מקבל זאת, וככה אומר. לא, סליחה, אני כתבתי שאברבנאל לא מקבל זאת, וככה, זה הלשון שלו: וכפי הפשט והסברה הישרה, הדעת הזה שהיא בת מערכה לפני הגיור וזה וזה וזה, הזה רחוק הוא ממני, והשכל הוא יסבלהו. זאת אומרת, הדבר הזה לא, זה הסבר מאוד מאוד קשה, ודחוק ומאולץ. ולמה? והוא אומר שתי סיבות, שתי טענות לו. אחת, איך אפשר להגיד על דוד המלך, שהוא גדול וקרוב אל השם וכן הלאה וכן הלאה, שהוא התפתה באישה יפת תואר? סיפור של בת שבע זה סיפור אחד, ויכול להיות בכלל, זאת אומרת, אילו היה נכשל, היה נכשל, זאת אומרת, מזמן. לא יכול להיות שהכתוב לא היה אומר שום דבר על זה, שדוד בא לאישה יפת תואר, והתעברה ממנו. אז הוא אומר, קשה לקבל על הדעת שדוד גדול כמו דוד יחטא, לא יחטא, הרי זה לא חטא, אמרנו שהתורה מתירה, אבל יתפתה. הרי התורה לא ממליצה לעשות את זה, נכון? הסיפור של יפת תואר זה לא ממלצה, זה לא מצווה שחייבים לקיים. זה תורה דיברה כנגד יצר הרע. אז אברבנאל אומר שקשה מאוד להאמין שגדול כמו דוד יתפתה לשעתו. ודבר שני הוא אומר, גם כן ההסבר. ולכן הוא לא מקבל את הסיפור הזה שהיא תמר הייתה מביאה של דוד עם מאחה לפני הגיור, בהיותה אשת יפת תואר.
אז ביה של מי?
השנייה. והטענה השנייה, אז אני אגיד עוד מעט מה הוא חושב. והנקודה השנייה שהוא מדבר עליה, זה שאפילו אם זה היה כך, זה לא היה מתיר אותה לאמנון. זה לא היה מתיר אותה לאמנון. יפה. אז מה הוא אומר? הוא אומר שהיא הבת של דוד רגיל, אחרי הגיור, והייתה כדת וכדין, אחות של אבשלום, מאבא ומאמא, והבת של דוד אחרי הגיור והכל. אז באמת הוא מסדר עם הפשט. אם הטענה הראשונה של תמר, הוא אומר, כשהיא אומרת לו, אל תעשה את זה, דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממכה, הוא אומר, זה כאילו, זה טענה כדי שהוא יפסיק. אוקיי? ברור לה שהיא לא היה עושה כך. אבל בטענה השנייה, שאחרי האונס תמר מבקשת להישאר איתו, שפחות אם אתה עכשיו אנסת אותי, שפחות תשמור, תתחתן איתי, זה כבר, הוא לא עונה על זה, וזה באמת לא מסתדר עם הפירוש של אברבנאל. אבל יכול להיות שיש אפשרות שלישית, וזה מובא במסכת סנהדרין, בתוספות, בדף, אני לא מכיר את דפים בעל פה, רשמתי לי, כף א', עמוד א', שם מסבירים בעצם תוספות, ויש עוד אחרים שאומרים כדבר הזה, שתמר בעצם לא הייתה הבת של דוד. תמר הייתה הבת של מערכה,
שהביאה אותה עם אוריה,
והיא הביאה אותה כשדוד התחתן איתה. אבשלום הוא הבן של דוד, ואבשלום הוא החצי אח. לא, לא. לא, אמנון הוא בכלל לא אח שלה, ואבשלום הוא אח שלה רק מאמא, ולא מאבא.
היא לא בת מלך.
והיא לא בת דוד בכלל. ולכן, אז זה מסתדר עם הפשט. אבל כמובן שגדלה בבית דוד, ודוד אהב אותה כמו ביתו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי?
איך זה מסתדר?
מסתדר מאוד.
זה לא ידוע שמאחה הייתה בהיריון או ילדה לפני...
כן, אבל זה דווקא מסוג הפרטים שהם לא חשובים בשביל המקרא. זה דווקא כן. העובדה שדוד היה בעל מאחה לפני הגיור או בהיות האישה יפת תואר, דווקא כן, הנביא היה אמור להביא את זה, אם זה ככה. אבל אם מאחה באה לדוד והתחתנה איתו והכל, בהיותה אמא של ילדה קטנה, זה דווקא הפסוק לא בהכרח היה מביא את זה. אוקיי? אז זה בעצם שלושת הגישות שיש.
תוציא את כל החששות
האלה. תשמע.
בפרק ג' לא מדברים על תנ"ך.
לא, נכון. נכון. ודרך אגב, בדברי הימים כתוב רשימה של בני דוד ובני דוד הדדה, וכתוב את תמר אחותם. אז גם שם ניתן לפרשנות, זאת אומרת שאחותם שלהם, אבל לא בת דוד. עוד פעם, זה יש פה, לכן, בסיכומו של העניין, יש שלוש גישות. הגישה שראינו שבוע שעבר וכתובה במפרשים מולנו פה, שגם רש"י וגם רד"ק וגם המצודה מביא, שהיא הייתה בעצם באמת הבת של דוד, אבל בביאה שביות מאחה יש את יפת תואר לפני הגיור. הגישה השנייה של אברבנאל שאומר
ש... אחרי הגיור היא
מכוערת? לא, אמרנו מדין אישה יפת תואר, הסברנו. מדין אישה יפת תואר שמותר לבוא עליה, יחדד, לא היית שבוע שעבר. לא היית, אבל נשנת, אני רואה.
עוד לא.
אבל זאת אומרת, דיברנו על זה שביד של אליפת תואר כנראה הותרה פעם אחת כדי לספק את יצרו. אוקיי, זה הגישה הראשונה. הגישה השנייה, כמו שאמרנו, ברן מלדן שאומר שהייתה בת של דוד אחרי הגיור, והגישה השלישית שהיא לא הייתה בכלל הבת של דוד. יפה. אוקיי, אז מה ראינו? אז ראינו את הדבר הזה, ואז בעצם אמנון היה כל כך רע המצב שלו, שבלילות לא הצליח לישון, ובבוקר היה מצוברח, ויש לו בן דוד, אוקיי? וריה, יונדב בן שמעה, אחי דוד. שמעה, אח של דוד, יונדב הבן שלו, לכן אמנון הוא הבן דוד שלו, דיקוזה, אוקיי? והוא היה חכם, איש חכם מאוד. איש חכם מאוד זה... כבעת ביטוי יחידי במקרא פה שמעידים על מישהו שהוא איש חכם מאוד, והוא יעץ לו עצה ונתן לו דברים ממש מדויקים מה הוא צריך לעשות. הוא אומר לו, תעשה את עצמך חולה, אוקיי? קודם כל אם אתה עושה את עצמך חולה, אף אחד לא יחשוש שאתה מכין איזושהי מזימה כזאת של זנות, כי מי שחולה ותשוש ולא כוח, מה יחשוב בכלל על, על, על להיות עם, לנוס, ולבוא על אישה? זאת אומרת, זה יהיה רחוק מכולם. שנית, אומר לו, אומר לו, תגיד למלך, אוקיי? כשהמלך יבוא אליך לבקר אותך, תגיד לו ככה, את תמה ערכות אבשלום אחי, לא, זה לא. אני דילגתי. תבוא נא תמר אחותי ותברני לחם. הוא אומר לו להדגיש את אחותי. זאת אומרת, אני רוצה שהאחות שלי תמר, מי יחשוב? זאת אומרת, הוא מדגיש הקרבה המשפחתית שלא יעלה על הדעת איזשהו סיפור כזה. אוקיי? וגם כן פה אנחנו, הוא מדבר שתביא לו בריאה. מה זה בריאה? ראינו את זה כמה פעמים בספר שמואל, שזה ביטוי של ארוחה, אבל ארוחה שעושים למישהו שהוא חלש. ראינו את זה עם דוד, כשהוא התאבל על הילד, זאת אומרת, כשהוא בכה והתפלל על הבן שלו מבת שבע, הראשון, ואחרי שהוא הודיע לו שהוא מת, אז הוא קם ואכל, ויש את הביטוי הזה. אז, זאת אומרת, פה מדגישים את הארוחה של מישהו שהוא חלש. והדבר האחרון, זה שהוא יבקש מהמלך שתמר תבוא. ולא איזשהו שליח אחר, או לתמר באופן ישיר, כי אולי היא איש סירוב. ופה הוא מבקש מהמלך, מאבא שלו, שתמר, זאת אומרת, באמת בעורמה גדולה ובחוכמה גדולה, הוא נתן לו מתכון שהדבר הזה יוכל לעבוד. אוקיי? ואז באמת דוד עשה את הדבר הזה.
איזה דוד?
דוד המלך. שלח לתמר, אמר לו, תלכי לעשות לו איזשהו אוכל, ותמר הלכה. כל זה קראנו, נכון? אוקיי. ויאמר, אה?
עד השבירה, עד הזריקה.
כן? אז, כן, אז בואו נדלג לפסוק י' ב', פסוק י' ב', גם שם יש לי כמה דברים להגיד. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה חן בישראל. אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ואתה דברנה אל המלך, כי לא ימנעני ממכה. אז פה תמר היא פונה בשתי צורות לאמנון. אחד ברגש, אומרת לו, אנה אחי, אח שלי, אל תעשה לי דבר כזה. וגם כן אומרת לו, דבר נא אל המלך, מתחננת ברגש, תלך אליו ותעשה את זה מסודר, אולי אוכל להתחתן איתך. וגם היא מדברת איתו באופן הגיוני, לא יעשה חן בישראל דבר כזה, לא עושים. אל תעשה את הנבלה הזאת, והנבלה אנחנו ראינו אותה בכמה קונוטציות של... כן, נכון, בדיוק, הסיפור של דינה. דרך אגב, יש אפשר... פה ניתן... כן, ניתן להשוות בין שני סיפורים, אולי נגיד מילה על זה, אבל יש הרבה מאוד ביטויים שחוזרים מהסיפור של דינה. וגם הסיפור של יוסף עם אשת פוטיפר. אוקיי? אבל פה, כן. שהיא רוצה אותו, והוא מתנגד, ואומר לה, איך אני אחשב בעני המלך, אדוני, אחר כך הוא בורא החוצה, ופה הוא זורק אותה החוצה, יש גם שם, טוב, אבל זה צריך הרבה יותר זמן, כדי באמת לעשות את ההקבלות האלה, אבל, אז היא פונה ברגש ובהיגיון, אז בהיגיון אמרנו, שלא יעשה חן בישראל, אתה עשה נבלה, וגם כן, אנה הולכת חרפתים, אתה עושה לי דבר כזה, איפה אני אלך? זאת אומרת, מה יהיה איתי? אתה גומר אותי. אישה, בחורה בתולה שנאנסת, אין לה שום סיכוי בחיים להתחתן. אוקיי? וגם אתה תפסיד מזה, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. אז היא מפעילה באמת, תמר, גם את הרגש, ומבקשת ממנו, ומתחננת אליו, אבל מצד שני, גם היא מנסה להפעיל את ההיגיון שלו, כנראה שלא כל כך היה לו, כשהוא התנהג בצורה כזו, וכדי למנוע ממנו את זה. ולא אבל לשמוע בקולה, ויחזק ממנה ויעניה, וישכב אותה. ברור, הוא גבר, הוא הרבה יותר חזק, הוא בכל זאת אונס אותה וישכב אותה. ופה הביטוי לא אבל לשמוע בקולה, אנחנו נראה איזה בניגוד ולא אבל לשמוע לה, זאת אומרת, פה שמע אותה, הקשיב לה את הטענות שלה, אבל לא רצה להסכים איתה, לא רצה לעשות מה שהיא מבקשת. וישנאה האמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה שנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה, ויאמר לה האמנון, קומי לכי. אחרי המעשה הזה, כמובן, שהבן אדם אחרי, אנחנו נראה עוד פירוש, אבל אפשר להבין מבחינה גם פסיכולוגית גריידה, ברגע שבן אדם מילא את תאוותו בצורה גסה, בצורה אלימה, בהמית, הרגש הראשון שהוא מרגיש, אחרי שהוא תרוקן, אחרי שהוא מילא את זדונו, זה הרגשה של של תחייה ושל שנאה, ושל כעס, יכול להיות גם על עצמו.
לא בטוח
שמע, לא, יש אנשים שהם לא כועסים על עצמם אבל כועסים על השני. אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, לצערנו הרב שמענו הרבה מאוד על מעשה עונש, שהאנס אחרי שהוא עושה את זממו הוא גם מתנהג אחר כך באלימות, אפילו יכול לבוא לידי רצח לפעמים, או מכות רצח, או איזשהו ביטוי כזה, ולא תמיד, לפעמים בגלל שהוא באמת מתמלא בושה, לא הבושה הטובה של התשובה, אלא בושה מכוערת, מתבייש בעצמו, ואז הוא רוצה לחפות על זה בכל מיני מעשים. וזו ההתנהגות שלו. עכשיו, יש מפרשים שאומרים, מביאים את המדרש במסכת סנהדרין, שנימה נקשרה לו ועשתו קרות שופחה. זאת אומרת, בכלל, השם עשה שאישהי שערה תקיף את האיבר שלו, ולא היה לו את הכוח גברה לעשות את מעשהו, וזה עוד יותר יכול להוציא את עצמו, אותו בדעתו, שמלא תשוקה וזימה ורוצה.
לפי זה הוא לא אנס אותה.
אז הוא לא הצליח. הוא לא הצליח לאנוס אותה ממש. ומי ראינו?
והרדת.
אוקיי? עכשיו, פה נעיר שתי הערות. אחד, מה שאומר לנו הרד"ק, תסתכלו מה שאומר הרד"ק, אם אתם יכולים לראות בחושך, וישנאה אמנון, זו השנאה הייתה סיבה מאת השם, כדי להגדיל החרפה בשולחו אותה מביתו, ויהיה אבשלום יותר שונא אותו עד מוות, עד שחשב להורגו. אוקיי? אז עוד הסבר ש הרד"ק אומר שהשנאה הזו, זה הייתה לא, זאת אומרת, הוא לא מביא את המדרש הזה של הנימה שהייתה על שמנע ממנו כוח גברה, ולא מביא את ההסבר הפסיכולוגי או התנהגותי רגיל שאנחנו נתנו לפני כן, אלא אומר שאפילו הייתה יד השם בזה. זאת אומרת, כאילו, זה לא שנאה טבעית אפילו, זה עוד יותר חזק, עוד יותר אלים, שנאה עוד יותר גדולה מהטבעי, כי הוא מגדיר את זה כמעט כמו נס, זאת אומרת, התערבות מן השמיים, זה כמו נס כזה. זאת השנאה, הייתה סיבה מאת השם. ולמה? כדי שאחר כך אבשלום, כדי קודם כל שהוא יגרש אותה, ולא ירצה אותה, ואז אבשלום ישנא אותו עוד יותר וישמור לו טינה.
ומה הוא שנא אותו לפני כן?
מי?
אבשלום.
אבשלום הוא שנא אותו לפני
כן. כן, עוד יותר, כאילו.
לא, עוד יותר מאשר.
הוא לא רק
אנס, אלא הוא גם, והיה מסכים לקבל אותה אצלו, וכמו שהיא תבקש ממנו עוד מעט, אז אולי היה שונא אותו קצת, אבל לא יכול לעשות כלום, כי בסך הכל הוא אשתו, אני יודע מה. אבל פה, לא רק שהוא נעשה אותה, אלא גם זורק אותה, אז הוא ישנא אותו עוד יותר. ועוד הערה שאומר הרד"ק, וזה דבר מאוד חשוב, וזה המעשה היה עונש דוד על מעשה בת שבע, ואוריה, שבעונש ההוא נעשית בביתו זימה הבא לידי חרב, לקיים מה שאמר לו הנביא, לא תסור חרב מביתך, וכן בדבר רב שלום, זימה וחרב הכל, מידה כנגד מידה. בדרש, מה היה שנאה? זאת הנימה, אותו אחר כך הוא מביא את הדרש. אז מה הוא אומר לנו הרד"ק? הוא אומר לנו בעצם, וזה מה שאמרנו כהקדמה לפרק הזה שבוע שעבר, שבעצם אחרי הגדולה של דוד, של פרק, עד פרק, אם אני זוכר אותו, פרק י', שראינו דוד כבן אדם גדול, וכל כולו הקדש לשם ורצה לבנות את המקדש וכן הלאה, במעשה בת שבע ועלה יש הידרדרות מסוימת, והדרדרות הזו תביא כל הסיפורים הבאים, שאנחנו נראה הרבה מאוד סיפורים של נפילות בעצם, ודברים שקורים בבית דוד, ונראה כמעט דוד אחר. אז הרד"ק אומר שהסיפור אמנון ותמר זה עונש ישיר על מעשה בת שבע, מה שלמרות שהוא עשה תשובה, למרות שהשם סלח לו והכל, אבל הנביא אמר לו שיהיה לו כך וכך, האנשים שמנינו אז בזמנו כשלמדנו את הפרק, והם יבואו כולם, וזה אחד מהם. זימה נעשתה בביתו, וגם הערג שיהרג אמנון, ואחר כך מה שיעשה אבשלום במרד אבשלום, וגם כן אחר כך הערג אבשלום. זאת אומרת, אנחנו נראה סדרה של מעשים, של דברים שקורים בבית דוד, שהם לא תואמים בכלל את הדוד הגדול והצדיק ומה שהכרנו לפני כן.
אבשלום הוא מספר אחד בדברים האלה. הוא מוביל את ה...
כן, הוא מוביל את ה...
כל הסיפורים.
תשמע, אמנון הוא לא צדיק גם. אפשר להגיד שהוא התחיל את כל הסיפור הזה. זה התחיל ממנו. זה הערה ראשונה. והערה שנייה, אם אפשר, אם יהיה מותר לנו להשוות בין אמנון לאביו דוד, בשני המעשים בסך הכל. אפשר להגיד שההתנהגות של שניהם הפוכה 180 מעלות. אם דוד, הרי דוד גם נפל במעשה בת שבע, וגם אמנון נפל, אבל ההתנהגות שלהם היא שונה לחלוטין. דוד כיבד את בת שבע, וגם אחרי המעשה לא זרק אותה. והפוך, הוא דאג לה, והביאו אותה לביתו, והסברנו למרות הבושה שהייתה אמורה להיות, ורצה לשמור על הילד וכן הלאה. זאת אומרת, דוד חטא, קשל, בסדר, אבל הוא ידע להתעלות על זה. הוא התנהג כמו בן אדם, ואפילו כמו בן אדם גדול. אבל אמנון, כל ההתנהגות שלו היא רשעית, זדונית, מההתחלה עד הסוף, מתחילת הרצון הזה, אז, לבוא על אחותו, ועד ההתנהגות האחרונה שהוא זורק אותה כמו, לכל הרוחות, כמו שאומרים, ובאמת רואים התנהגות פה של שני אישים שהם מאוד מאוד מנוגדים בהתנהגות שלהם ודרך אחרת שלהם. אז זה עוד נקודה שרציתי להגיד. אוקיי, בוא נמשיך. ותומר לו על אודות הרעה הגדולה הזאת, מאחרת אשר עשית עמי לשלחני, ולא אהבה לשמוע לה. אז עכשיו מנסה תמר לפחות להגיד לו, תשמע, מה שעשית זה חמור, אבל מה שאתה עושה עכשיו זה עוד יותר חמור, כי אתה מגרש אותי, אוקיי? אבל לא אהבה לשמוע לה. ואמרנו, זה בניגוד, ולא אהבה לשמוע בקולה, אוקיי? שאז שמע אותה, אבל לשמוע בקולה זאת אומרת, אם אני שומע בקולך, זאת אומרת, אני שמעתי וגם אני עושה מה שאתה ביקשת ממני. אם אני לא שומע בקולך, זאת אומרת, אני שמעתי אותך, אבל אני לא רוצה לעשות מה שאמרת לי. אוקיי? פה אותו דבר. הוא שמע לה, אבל לא שמע בקולה. הקשיב לה, אבל לא שמע בקולה. פה אפילו לא רצה להקשיב לה. ולא אהבה לשמוע לה, זאת אומרת, אפילו כל כך שונא אותה, כל כך דוחה אותה, כל כך לא רוצה אותה. השנאה כל כך עזה וגדולה שהוא אפילו לא רוצה לשמוע לה. ותסתכלו, הפסוק הבא, ויקרא את נערו משרתו, עד כדי כך שהוא קורא לנער, ויאמר שלחונה, את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה. אתם יודעים איזו השפלה לקרוא לנער, לזרוק את בת המלך, והוא אפילו לא קורא לה בשמה, תזרקו את זאת, ותנעל את הדלת. זה שיא החרפה, שיא הביזיון, איך שהוא מתנהג אליה. השפלה מאוד מאוד רצינית. דרך אגב, הסיפור של ולא אהבה לשמוע לה ולא אהבה לשמוע לה בקולה זה הערה של המלבים בזמנכם החופשי שתחזור על הלימוד תוכלו להסתכל שם על המלבים ועליה כתונת פסים והמנביא מספר לנו שלתמר הייתה כתונת פסים כי זה היה מנעה כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים ויוציא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת אחריה ותיקח תמר אפר על ראשה וכתון את הפסים אשר עליה קרע ותשים ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה. היא יוצאת כולה אומיליה, בזויה ותחויה, ואז קוראת את כתונת הפסים, וזה סימן מצד אחד גם של אבל, מצד שני סימן שהיא כבר לא בתולה, אוקיי? והסימן הזה, הידיים על הראש, זה בן אדם שהוא נמצא במצוקה מאוד גדולה. ויאמר אליה אבשלום, אחיה. סגלו איזו תגובה של אבשלום. ויאמר אליה אבשלום, אחיה. האמינון אחיך היה עמך? קודם כל הוא מזלזל בשם שלו, אומרים לו, האמינון זה האמנון הקטן, אוקיי? האמנונצ'י כזה, זאת אומרת, בזלזול הוא מדבר עליו.
אז אין לו כבר משהו.
לא, הוא הבין, כי הוא הייתה אצל אמנון.
הוא הרגיש את המזימה?
לא, לא הרגיש, אבל הוא רואה אותה ככה.
היא
הייתה אצלו. אצלו, הרי...
כולם ידעו שהיא אצלו?
כן, הרי אמרנו, תמר הייתה אישה, אמרנו, צנועה וחסודה. למה אמנון לא יכל אף פעם לעשות שום דבר? כי כל הזמן הייתה בבית. כל הזמן הייתה שמורה. אבל עכשיו ידעו שהיא הלכה לאמנון, כשתמר...
הייתה שמורה שהוא מתאהב בה?
זה לא שמורה, זה בבית המלך בסך הכל, בארמון.
ידעו שהוא מתאהב בה?
לא,
שהיא הלכה לאמנון. היא הייתה אצל אמנון, עכשיו היא יוצאת והיא קורעת במוחה. הוא לא חושב בדרך קרה לה משהו, אני לא מבין.
איזה דרך? זה בארמון.
אבל ישר אבשלום.
זה לא בקצה העיר, מדובר פה בכל זה, זה בארמון המלך. הכל זה בארמון המלך. סביר להניח שזה הכל בארמון המלך. זה בתוך המשפחה. ידעו שכנראה תמר הלכה לאמנון להבריא אותו, לעשות לו סעודה. פתאום הוא רואה אותה, באה משם. קטון פסים קרועה, אפר על הראש וצועקת ככה. מה יכול לקרוא חוץ מזה? מה יכול לקרוא? אוקיי? אבל עוד פעם, תסגרו מהתגובה, ואומר אליה, אבשלום, אחיה, האמינון, אחיך היה עמך, ואתה אחותי אחרישי, אחיך הוא. זאת אומרת, בואו לא נכבס את הכניסה המלוכלכת בחוץ. זה אחיך, שתיקי. אל תשיטי את ליבך לדבר הזה, אל תשימי לב. ותשב תמר ושוממה, בית אבשלום אחיה, תמר מסכנה, יושבת ככה, בלי שתוכל להגיש תלונה במשטרה, לא לבגץ, לא שום דבר, היא צריכה לבלוע את הצווארדע.
מה, לא נודע הדבר?
היא ודה למלך עוד מעט.
מה זה בית אמנון? איפה זה בית אמנון?
מה זה בית אמנון?
בית אבשלום.
בית אמנון.
מה?
בית אבשלום.
מה אתה רפש שמואל?
הנה, תלך תמר, בית אמנון, אחיה. איפה זה בית אמנון?
בתוך הארמון. הם לא יגרים שם בחדר אחד. ארמון זה ארמון. ארמון בטח היה חצר המלוכה וכן הלאה, ובטח כל אחד היה לו סוויטה משלו. אוקיי? אוקיי? אז באמת תמר נותרה שוממה, בודדה, כאובה על המעשה הזה, ואבשלום שותק ואמר לה אפילו לה שתשתוק. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה ויחר לו מאוד. הוא התעצבן כל כך וזה, אבל מה עשה? כלום. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרה ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר עינה את תמר אחותו. הוא היה שונא אותו כל כך, היה... כשהיה עובר לידו היה הקפאה מוחלטת, מינוס 273 מעלות קלווין. כן. אפס קלווין, נכון. מינוס 273 סלסיוס. אז זה הקפאה מוחלטת, ולא אמר לו כלום, לא טוב ולא רע ולא כלום. אבל הכתוב מעיד כי שנא אבשלום את אמנון. אבל אבשלום הוא יותר חכם, אמנון. אמנון הלך אחרי הדחף, עשה שטויות. ודרך אגב, הוא לא שמע כל כך לעצת, איך קוראים לו, יונדב בן שמעה. אוקיי? כי לא אמר לו לנוס אותה. אוקיי? מה הוא אומר לו? ועשה לה... ויאמר לו נדב... ותבריני לחם ועשה לי עינת אבריאן, למען אשר אראה ואכלתי מידיו. ולא אומר לו אחר כך מה לעשות. אוקיי? כנראה לפתות אותה, לעשות זה בדרכי שלום. אף פעם. אוקיי? אתם רואים את העצה של יונדב. הוא לא אמר לו...
כן,
מה הוא לא אמר לעשות? זאת אומרת, מבחינתו, הנה, יש לך קרבה של תמר, תקנה את ליבה, תתנהג כמו שצריך. בטח ובטח, יונדב, אם מעידים עליו שהוא איש חכם מאוד, לא היה מייעץ לו לעשות דבר כזה, אונס. אוקיי? ולכן אמנון לא כל כך שולט על עצמו, אבל אבשלום איש חכם שהוא מכין את הנקמה. אוקיי? ועכשיו באמת, אבל אנחנו לא רואים שהמלך עושה שום דבר. מה קרה למלך? למה המלך לא עושה כלום? מה אתם אומרים?
ידעו שאו פריטי.
הוא יכול לעשות?
מה הוא יכול לעשות?
הוא
יכול לעשות
בטענות. הוא שלח אותה, הוא גמר. הוא עשה אותו דבר.
או, נכון, לא בגלל שהוא שלח אותה. מה, הוא שלח אותה בכוונה? נכון, מה אתה מוכיח אותי? אתה עשית דברים דומים. אוקיי? ואנחנו דרך אגב נראה שדוד, בסיפורים, כל הסיפורים הבאים, הוא די פסיבי. והייתי, אפילו הייתי אומר, פסיבי לחלוטין. אתם זוכרים את שאול, שהיה פסיבי? דוד, מעכשיו, וראינו דוד, הוא ההפך למוחלט, ויוזם, ועושה, ומתרוצץ, ו...
זה פנסיה.
דוד, מהסיפור של בת שבע, התרוקן מבחינה הזו. זאת אומרת, הוא נהיה פסיבי, הוא נגרר אחרי המעשים וההתרחשויות.
או שהוא מקבל את הגזרה, מיטה כנגד מיטה.
גם, אבל זה, זאת אומרת, זה הכל מכלול אחד. לא אומר לעצמו, אני מקבל, אז אני לא עושה. בגלל שהוא מקבל, אז כל המכלול הזה הוא, לא, הוא מונע ממנו לנהג. דרך אגב, שמעתי פירוש לא מזמן ש... זאת אומרת, זה המשך על מה שכל הזמן דיברנו על שאול, שהוא באמת ראינו שהוא פסיבי, ומלכתחילה, אפילו כשעדיין היה בחור, כארזים וכן הלאה וכן הלאה, אבל ראינו שהנער שלו הוא מובל על ידי הנער, ותמיד הולך אחרי הנער, והולך אחרי שמואל, ומובל. שמעתי פירוש גם שאשתו הייתה, קראו לה החוטפת מבנימין, אם אני זוכר טוב. מה זה החוטפת מבנימין? זה אשת שאול. מה זה החוטפת מבנימין? אתם זוכרים שהיה סיפור עם בני בנימין בשופטים, ראינו שהסיפור הגיבל פילגש בגבעה וגזרו עליהם לא להתחתן איתם. ובני בנימין נשארו מעט מאוד אנשים. והיה צריך למצוא להם פתרון. צריכים להתחתן, אין מי להתחתן. אז מה עשו? ביקשו מבנות שילו, לא, אמרו להם בואו לשילו, ושם, בשדות שם, תראו נשים, תחטפו אותם. אז באו 400 איש, חטפו, כל אחד חטף לו אישה, התחתנו, וככה הם שיקמו את עצמם. חוץ מאחד לא חטף. מי זה? שאול. הוא לא חטף. האחרונה נשארה, ראתה שלא נחטפה, אז היא חטפה אותו. בגלל זה נקראת החוטפת מבנימין. זאת אומרת, פה, זאת אומרת, זה, כששמעתי את הפירוש הזה, זה סגר לי שהוא משהו, זאת אומרת, זה סוגר את המעגל הזה שדיברנו עליו כל הזמן, ששאול כל הזמן היה מובל גם בקטע הזה, שהוא איש בבנימין, והיה צריך להתחתן, והיו צריכים למצוא להם פתרונות, וזה טבעי שגם הוא יחטוף כמו כולם, מה, צריך לשקם. אבל גם זה לא. היא הייתה צריכה לחטוף אותו כדי להתחתן איתו. כן, זה בסוגר. אוקיי, בוא נמשיך. אז אמרנו, דוד, הוא באמת לא עשה כלום, וגם אולי יכול להיות שהרגיז עוד יותר את אבשלום. והיה לי שנתם ימים, עכשיו אבשלום מחכה, יש לו סבלנות, הוא מחכה שנתיים עד שבאמת הדברים נקמת ונשכחים, ואף אחד לא יחשוד בשום דבר. והיו גוזזים לאבשלום, היה לו שלום בטח צהון, ורוצה לגזוז אותם, בבעל חצור אשר עם אפרים, אוקיי? בנחלת אפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך. רצה, היה פעם אירוע כשהולכים לגזוז את הצאן. ויבוא אבשלום אל המלך ויאמר, הננה גוזזים לעבדיך, ילכנה המלך ועבדיו עם עבדיך. עם עבדיך. הוא אומר לו, הוא מבקש מאבא שלו המלך, בוא, אני רוצה, מזמין אותך, שתלווה אותנו לכבוד האירוע. ויאמר המלך לאבשלום, אל בני, אל נא נלך כולנו ולא נכבד עליך, ויפרוץ בו ולא אבה ללכת וברכהו. כנראה דוד הוא היה עדיין מדוכדך, עדיין במצב רוח לא טוב, וכנראה אבשלום הרגיש את זה. בגלל זה הוא ביקש ממנו כדי שירכוש עוד יותר ביטחון, שאין שום חשד במעשה שהוא הולך לעשות. אז אומר לו, ויאמר אבשלום, ולא ילכנה איתנו אמנון אחי, אח שלי אמנון, אולי הוא ילך איתנו? ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? בשביל מה? ויברוץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. אז הוא כנראה ביקש ממנו, ואמר לו, לא, זה אירוע חשוב, לפחות אתה לא תבוא, לפחות שהוא יבוא, אוקיי? שנהיה מקסימום מהמשפחה, זה אירוע משפחתי. ואז בסופו של דבר הוא הסכים. וצב אבשלום את נעריו לאמור, ראו נא כי טוב לב אמנון ביין, היה ממש אירוע שם. ואמרתי עליכם, הכו את אמנון ועמיתם אותו, אל תיראו. הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. גזר דינו, פסק דין מוות על אמנון, אמר לנערים שלו, כשאני אתן לכם את הסימן, תהרגו אותו, ואל תעשיסו, למרות שהוא בן מלך, אני, זה הצו שלי. ויעשו נערי אבשלום לאמנון, כאשר ציווה אבשלום, ויקומו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינוסו. ראו את הדבר הזה, כולם ברחו. ויהי המה בדרך, והשמועה באה אל דוד לאמור, יקרא אבשלום את כל בני המלך ולא נותר מהם אחד. פה השמועה הייתה מוגזמת, כנראה שתוניסאי עשה את השליחות. אמר להם, כל בני המלך לא נותר מהם, כולם מתו, כולם הרגו אותם, היה איזשהו... אוקיי?
על ג'זירה.
כן, כן. ויקום המלך ויקרד בגדיו, וישכב ארצה וכל עבדיו ניצבים כרועי בגדים. באמת, אבל גדול על הסיפור הזה. ויען נדב בן שמעה אחי דוד, ויאמר, אל יאמר אדוני אל כל הנערים בני המלך ימיתו, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום הייתה סומה מיום ענותו את תמר אחותו. פה רואים באמת שיונדב, הרי זה אותו יונדב. יונדב אומר לדוד שלו, הרי זה הדוד שלו המלך. אומר לו, אל תתאבל כל כך. קודם כל זה לא כל הנערים של המלך, לא כל עבדי המלך, זה רק אמנון. ותדע לך מגיע לו, זה אבשלום שהרג אותו בגלל שהוא, מאז שהוא עינה את תמר, אוקיי? אבשלום שונא אותו. מה זה, הייתה סומה מיום ענותו, אוקיי? בציווי של אבשלום הייתה סימה זו נשומת על עבדיו, אוקיי? זאת אומרת, זה היה משהו שהיה אמור לקרוא, אוקיי? ושהיה אמור להתבצע. עכשיו רואי, זה קצת מוזר שיונדב בעצמו, הוא מתערב והוא אומר את הדבר, זה רק אמנון מת, כי הוא, כנראה יונדב, הוא מיוחזב מאוד ממה שקרה. בסך הכל, יונדב היה אוהב את אמנון, ורע שלו, נתן לו עצה טובה, כדי שירכוש את לב תמר, את יולה אשתו, הוא יבוא עליה באיזושהי צורה לא מחפירה כזו, ומה עושה אמנון? הוא הורס את הכל. כמו שאני נותן למישהו עצה, להבדיל, ומתחיל לעשות את זה לפי מה שאני אומר לו, אבל הוא לא הולך לפי ההוראות, ואז הוא מקרקל לחלוטין. אז באופן טבעי, למרות שאני... בדיוק, אתה מרגיש השם, אתה מרגיש שהוא משהו קרה. אתה מרגיש שכמעט הוא בגד בך. כמעט אתה מאשים את עצמך על הדבר שקרה. קרה לתמר מה שקרה, בגלל העצה שלי, בגלל שהוא לא עשה בדיוק מה שאמרתי לו. אז לכן מובן פה, ההתערבות הזו של יונדב שאומר לו, הייתה סומה מיום ענותו את תמר אחותו. ואתה אל יסם, אדוני המלך, אל ליבו דבר למור. כל בני המלך מתו. כי אם, זה בעצם כי לא קוראים את האם, כי אמנון לבדו מת. ויברח אבשלום ויסע נער צופת עיניו ויער, והנה העם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. פתאום רואי, קודם כל אבשלום בורח, הוא מפחד מהמלך כמובן, אוקיי? ופתאום רואים שיש עוד המון 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 משרתים ומבני המלך
שבאים איתו.
כן, שהולכים איתו. עם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. אוקיי? לא, כנראה שלא, כנראה הצקלו במצודה, הנה בני המלך.
זה אחר כך.
אה, לא, זה אחר כך, נכון, נכון. כן, זה כנראה זה זה. כן, 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 עם רב הולכים מדרך אחריו, מצד אחר. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כדבר עבדך, כן היה. סתכל, כולם חוזרים, זה רק אמנון מת. והי ככל אותו לדבר, והנה בני המלך באו, ויסו כולם ויפקו, וגם המלך וכל עבדיו בחו, בכי גדול מאוד, על הדבר, על מות אמנון, ואבשלום ברח, וילך אל תלמי, בן עמיהוד, מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים. מי זה הבחור הזה? אל תלמי, הסתכלו במצודה, כי הוא היה אבי אמו. אוקיי? כן, הרי המערכה היא, אמרנו שהיא...
משתקלת חשמל. פועל, אבל
שורף. יש מנועות שהן נשרפות כשזה דלוק.
משהו
מגולת,
תמסור דבר שם. גם. אנחנו מהירים. כי הוא היה אבי אמו. מי זה אבי אמו?
אבא של אמא שלו. סבא שלו.
כן, תלמי. כן. אבי אמו, זה אבא של מאחה, כן.
אמרנו שזה בני אמון?
כן, בסדר, הוא היה מלך גישור, נו, אז מה?
לא, זה לא אבי אמו, זה בעלה של
אמו. בעלה של אמו?
והתאבל על בנו.
לא, זה דוד אחר כך.
אני נחדור את זה.
לא, והתאבל... לא, והתאבל על בנו זה דוד שהוא מתאבל על אמנון.
אבל מדברים, מתחילים עם אבשלום, עוברים לעם ירוד, ואז מתגומרים דוד.
נכון, נכון. אז בואו נעשה סדר. ואבשלום ברח, יפה. וילך אל תלמי בן עם יהוד, מלך גישור. אבשלום ברח לתלמי שהוא אבי אמו. עכשיו, ועכשיו הפסוק אומר לנו, והתאבל על בנו כל הימים, מי זה? תסתכלו במצודה, המלך התאבל על אמנון בנו כל ימי חייו. אוקיי? ואבשלום ברח וילך גשור, ויהי שם 3 שנים. ותחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון, כי מת. זאת אומרת, הוא נרגע מלרדוף אחרי אבשלום, כי כבר התנחם, קיבל את הניחומים.
זה לא דוד שהתאבל על בנו.
בטח שכן, סתכל עוד פעם
על המצודה. רוצה לומר, מימור רבים כי אחר 3 שנים, ניחם על אמנון כי מת.
תגיד, אמנון זה הבן של מי זה? והתאבל המלך, התאבל על אמנון, באיזה דוד? נו, זה אין ספק. אבל עוד פעם, בואו נחזור על הפסוק האחרון. ותחל דוד המלך לצאת על אבשלום. זאת אומרת, התרגום אומר, וחמדת נפשה דוד מלכה למיפק על אבשלום. על אבשלום, זאת אומרת, דווקא הפוך, חשקה נפשו לצאת על אבשלום. סקרו ברשי. ותחל דוד, הרי זה מקרא קצר, ותחל נפש דוד. וכן תרגם יונתן, וחמידת נפשה דוד כמו, נחשפה וגם קלטה לשון תאווה. זאת אומרת, התאפתה נפשו של דוד לצאת אל אבשלום. סקרו במצודה. קלטה נפש דוד לצאת בעבור אבשלום, והוא עניין תאווה וחשק אל הדבר, כמו קלטה לתשועתך נפשי, כי ניחם, אף שהתאבל עליו כל הימים, מכל מקום קיבל עליו תנחומים, מה? כי מת הוא, ונגזר לקבל תנחומים על אמיתי. בקיצור,
לא, לא רצה להרוג אותו, לא רצה להתנקם בו.
זהו, נגמר.
זה כדי להגיד לו שהוא זהו, שהוא, איך כתוב?
סגרו מה, אני מבין, זאת אומרת, המפרשים לא כל כך ברורים פה, האם הוא התחשק לו ללכת אל אבשלום, ותחל נפש דוד, זאת אומרת, התאבתה נפשו ללכת לקראתו. השאלה אם כדי לעשות לו מה? כדי לחבק אותו ונשק אותו? כדי לא לאבד 2 ילדים, או כדי להתנקם. אז כן,
זה מה שאומר, הרלב"ג.
מה אומר?
הוא מטעם כסף, כטעם נחשפה, וגם כאלה נפשי, והוא חסר, המצטרף.
והרצון מבטיחת דוד בן דוד לצאת אל אבשלום,
להביא לו אליו, כי ניחם על אמנון.
אוקיי, יפה, תסתכלו עכשיו מלבים. ותחל דוד, פירו של דוד, שתביל דוד בן דוד. שתביל דוד על בנו, רצה דוד תמיד לצאת אל אבשלום, רצה לומר לצאת למלחמה ולקחתו מגשור ולהתנקם ממנו, ועתה מאחה אשתו או תמר קלטה את דוד,
שמה אותו בכלא,
לא, זאת אומרת היא סיימה, רצה אותו, ותחל פועל יוצא, והיא קלה ומנעה את דוד מלצאת אל אבשלום לשיבו ולהמיתו, יען ראתה כי נלחם אל אבשלום, מצאה חי למנוע דוד מלרדוף אותו. זאת אומרת המלבין הוא מסביר, ותחל דוד המלך, זאת אומרת שכמו שרציתי לפרש בהתחלה, זאת אומרת שהוא עצר מלרדוב אחריו. אז המלבין הוא אומר, מי עצר אותו? זה או תמר או מאחה. הרי ראו שדוד ניחם, בכל זאת אחרי 3 שנים הוא ניחם על אבשלום, על אמנון, אז הצליחו להרגיע אותו מהרצון הזה ללכת לצאת לקראתו למלחמו.
יש פעולה אקטיבית מדוד במשך 3 השנים האלו לרדוף אחרי אבשלום?
כנראה רצון, חשק. אוקיי?
אין פעולה.
לא. עכשיו לפי הרלב"ג, וכנראה למפרשים אחרים, אבל הרלב"ג יותר בהיר בעניין הזה, שותחל דוד המלך, זאת אומרת, הוא התאווה ורצה ונחשפה נפשו ללכת לקראת אבשלום, כי התנחם מאמנון, ורצה בכל זאת אבשלום הבן שלו לקרב אותו, להחזיר אותו אליו, בשביל מה לאבד 2 ילדים. כבר אמנון ככה איבד אותו וגם לאבד את אבשלום, אז הוא רצה לקרב אותו בחזרה אליו. זה שני הפירושים השונים, ואנחנו נראה שבוע הבא הסיפור עם האישה החכמה מתקוע, אתם זוכרים שדיברנו עליה, שהיא באה אל דוד כדי שהיא יסלח ל... יסלח לאבשלום, בא עם איזשהו סיפור. דיברנו על זה, אבל כשהנביא בא לדוד עם כבשת הרש, ואמרנו שיש שלושה סיפורים כאלה שרואים בתנ"ך, שמישהו בא לספר סיפור. אחד מהם זה אישה מתקוע, ונראה את זה בעזרת השם, או השבוע הבא, או שבוע אחר מכן. אני, כמו שאמרתי לכם, בשביל השבוע הבא, תעקבו אחרי מייל, אם יהיה שיעור או לא.